סיפור חלום וגיבור משתרע על פני פרק ג' פסוקים ג' עד ט"ו. רוצה לומר למה? הוא בנוי בצורה ברורה עם שתי מחציות, לא לגמרי שוות בהכרח. המחצית הראשונה זה ג' עד ט', שזה מה? בקשת שלמה. והמחצית השנייה זה מי' עד תקוו, ג' עד ט', כן. מי' עד תקוו, שזה היענות השם. עכשיו יש ביציע שקט. עכשיו, שתי המחציות האלה נמצאות במסגרת חיאסתי ברורה. המחצית הראשונה נפתחת בקורבנות, קורבנות בגדרון, נמשכת בפסוק ה' בגבעון נראה השם את שלמה בחלום הלילה. המחצית השנייה מסתיימת במה? בויקץ שלמה. והנה חלום. ובמה? קורבנות בירושלים. זה נותן לנו את המסגרת החייסתית, כן? כאן הוא מקריב קורבנות כדי שהשם ייראה להם בחלום, כפי שהסברנו בערכות בשבוע שעבר, זוכרים? כן? זוכרים או לא זוכרים? וכאן מסתיים החלום, דבר השם בעצם מסתיים, היענות השם מסתיימת, המטרה שלשמה הקריב שלמה קורבנות אלף עולות בגבעון על הבמה הגדולה, המטרה הושגה, דבר השם מסתיים זה שלמה בקיץ מחלומו, מחלומו הנבואי, ואז הוא מקריב קורבנות תודה בירושלים. אלה קורבנות בקשה, אלה קורבנות תודה על ההיענות של, על עצם העובדה שהשם התגלה אליו ועל כך שהשם נענה לבקשתו. זה יוצר את המסגרת החייסטית של הסיפור. אבל מבחינת התוכן, מה מסופר בכל אחת מהמחציות, זה המסגרת. מבחינת התוכן, אז יש לפנינו את נאום שלמה, שזה כולל את הפסוקים, מה? מ-ו עד ט, והיענות השם, ונאום השם כנגדו, נאום ההיענות של השם כנגדו, מ-י"א עד מה? עד י"ד. עכשיו, בעצם, נאום שלמה ונאום השם עומדים זה לעומת זה. שלמה מבקש משהו מהשם, והשם עונה לשלמה על בקשתו. כלומר, את שניהם צריך להעמיד זה מול זה. השם מציע לשלמה, שאל מה אתן לך, על זה מגיב שלמה בנאום מפורט, כשהוא נותן הקדמה ארוכה לקראת הבקשה, את הבקשה הוא מבקש רק בסוף, בפסוק ט', ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך ולהבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך כבד על זה? כל מה שהוא אמר עד פסוק ט', ו', ז' וח', שזה שלושה פסוקים עמוסים, זה בעצם הקדמה והסבר למה הוא מבקש דווקא את הבקשה הזאת. עכשיו, בתשובת השם, בנאום השם, הסדר מתהפך. השם אומר, בגלל ששאלת את הדבר הזה ולא שאלת, או לפני כן יש קביעה, בפסוק ת' יש קביעה, לא יתת, י', שימו לב שאנחנו התחלנו את נאום השם י' א', בי' יש קביעה, והייתה בדבר בעיני אדוני כי שאל שלמה את הדבר הזה. ואז הוא אומר לו, ויאמר אלוהים אל האביאן אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך את זה, ולא שאלת לך את זה, ולא שאלת את זה, אלא שאלת את זה, אז אני אתן לך את זה בריבית, את מה ששאלת בריבית. כלומר, יש לפנינו כאן איזשהו, שוב, איזשהו מבנה, לא בדיוק חייסתי, אבל השם פונה לשלמה, מה, שאל מה אתן לך. שלמה מפרט את המצב בעריכות ורק בסוף מגיע אל המטרה שלו, מה הוא מבקש בעצם, לב חכם, לב חכם ונבון, לב שומע בעצם, לא לב חכם ונבון, לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע. תגובת השם היא, הוא לא נענה מיד, כדי שהוא יסביר את היענות שלו, השם קודם מפרט מה? מה שלמה לא ביקש. במה מצטיין שלמה שהוא לא ביקש את הבקשות הרגילות שמלכים במצבו היו עלולים לבקש, לכן בסוף אומר לו השם, אני אתן לך את מה שביקשת, ולא רק את מה שביקשת אלא גם את מה שלא ביקשת. ויש כאן עוד נקודה ששומרת על מבנה חייסתי בין הנאומים, וזה ששלמה בראש דבריו מזכיר את מי? לא? את דוד, ואת החסד שהשם עשה עם דוד. והוא אומר, כך המילים הראשונות שלו, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת לצדקה ותשמור את החסד וכו', והשם מצידו מסיים את תשובתו גם כן בהזכרת דוד. באיזה מילים? ואם תלך בדרכה לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אביך וערכתי את ימיך. אז ממש נוצר כאן מבנה משוכלל, שלמה מתחיל בהזכרת דוד אביו ומשם הוא עובר לבקשתו, השם מסיים בהיענות לבקשתו ומזכיר בסוף את דוד אביו של שלמה. טוב, זה המבנה של החלום בגבעון, והשאלה הבאה שאני רוצה לשאול זה האם הסיפור הבא שנקרא הוא סיפור נפרד או שהוא מהווה המשך של הסיפור הקודם, וכל הניתוח שלנו הוא ניתוח לא של סיפור אלא רק של חצי סיפור. האם מבחינה ספרותית ההמשך הוא חלק מאותו סיפור או סיפור חדש? בואו נקרא. אז תבונה בפרק ג' פסוק ט"ז. אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. ותאמר האישה האחת, מי אדוני אני והאישה הזאת יושבות בבית, מי אדוני? אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, והילד וילד אמה בבית. ויהי ביום השלישי ללידתי ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים אנחנו בבית. ויעמוד בן האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו, ותעקום בתוך הלילה ותיקח את בני מאצלי, ועמדך ישנה, ותשכיבהו בחיקה, ואת בנה המת תשכיבה בחיקי. ואקום בבוקר להיניק את בני, והנה מת, והתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ותאמר האישה אחרת, לא, כי בני החי, בני החי ובניך מת. וזאת אומרת, לא, כי בניך מת ובני החי. ותדברנה לבני המת. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובניך מת. וזאת אומרת, לא, כי בניך מת ובני החי. ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת, ואת החצי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה חי אל המלך, כי נכמרו חמיה על בנה, ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתוהו. וזאת אומרת, גם לי גם לך לא יהיה. זור. יען המלך ויאמר, תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתוהו, היא אמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. כן. אז השאלה ששאלתי, האם לפנינו סיפור חדש, או שמה לפנינו המשך של הסיפור הקודם? סיפור בשני חלקים. אז זה סיפור אחד או זה שני סיפורים?
שני סיפורים קטנים בתוך סיפור אחד.
אתה בורח מהשאלה. זה סיפור אחד או שני סיפורים? לכאורה זה שני סיפורים. רק מי שרוצה לענות שיענה למה זה סיפור אחד. כי זה שזה שני סיפורים מבחינת העלילה, מבחינת המקום שזה בו מתרחש, מבחינת הזמן, זמנים חלוקים, מקומות חלוקים, עלילה שונה, אישים אחרים. ולכן לכאורה זה שני סיפורים. בואו נפרט את מה שאמרנו רק רגע, אתה עוד יודע, נפרט את מה שאמרנו. אבל כמעט מכל היבט זה סיפורים שונים. אמנם נכון שהדמות של שלמה מחברת בין שניהם, אבל הדמות של שלמה מחברת בין כל הסיפורים, זה לא, זה ודאי לא קריטריון. חוץ מהדמות של שלמה, אז בואו נבדוק. מי הדמויות המככבות בסיפור הקודם? גבעון ושתי נשים. בואו נראה. אז כמו, מי הדמויות? בגבעון, השם ושלמה. בשתי הנשים מתחלף השם, כלומר אין לו זכר פה, ובמקום זה שלמה כמובן, ושתי נשים. מבחינת המקום, המקום של זה זה גבעון, המקום של הסיפור הזה הוא כמובן, אין סוף לומר, אבל זה ברור, ירושלים. אלא איפה זה היה? חלום היה מי, אני לא מבין מה אמרת. טוב, עכשיו הזמן, אין לנו עדות לא על הזמן של זה ולא על הזמן של זה, אבל ברור שאין א', אין, זה לא אותו זמן, ואין, מה? אז, זה, אני שואל דבר שזה אז, אין איזה שום משמעות, פתיחה חגיגית, אז, אז ישיר משה ובני ישראל. אז תבואנה שתיים נשים זונות מראה להמשך. מה?
אז מראה להמשך.
מי אומר שאז מראה להמשך?
יש מקרה, אז.
לא ברור לי שזה המשמעות של המילה אז.
אבל
יש משה, זה כבר. לך לקונקורדנציה, תבדוק את המילה אז, ותראה אם האם תמיד אז קשור. באמת, נו, תעשה את זה עכשיו. אפשר לשאול. מה? תביא קונקורדנציה, תפתח את המילה אז, ותראה, זה נכון. מה? חוץ מספרות,
זה כמעט נכון לכל דבר.
חוץ מי... מה זה ספרות? זה ספרות, מה שאנחנו עושים
עכשיו.
אבל נקד את התהילים, שזה שירה, אני מדבר עלינו כעבור, וכעבור, 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 זמן בין שני הסיפורים, והם לא היו ברצף זמני. אי אפשר להגיד כלום, כן. טוב, אז השאלה היא, בכל אופן, זה, כל זה, מה שכתוב ללוח, הוא נגד האפשרות שזה יהיה סיפור אחד. שינוי מקום, שינוי זמן, שינוי דמויות, שינוי נושא, כן או לא? שינוי נושא? למה לא? חוכמת שלמה, כן. הרי הסוף של הסיפור הראשון, ויראו מפני המאה, של הסיפור השני, סליחה, פסוק כ"ח, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. הפסוק הזה מקשר אותנו באמת למה ששלמה ביקש. יש חוכמה, לב שומע לשפוט, והנה הוא קיבל את זה. ואם זה כך, אז מה הסיבה, מה הנימוק באמת לצרף את שני הסיפורים האלה לאחד?
דוגמה.
דוגמה.
דוגמה למה זה ביטוי.
ביטוי. עכשיו. בלשון הציור קוראים לזה אילוסטרציה, איור, המחשה ציורית או המחשה, במקרה שלנו זה אילוסטרציה סיפורית. מאירים לנו פה בעצם את, את מה שביקש ומה שקיבל שלמה. שלמה ביקש לב שומע לשפוט את עם ישראל, והשם אמר לו שייתן לו חוכמה, נתן לך לב חכם ונבון, ואז ממחישים לנו, מאירים לנו את קבלת משאלתו של שלמה בפועל, איך זה בא לידי ביטוי מוחשי בשטח. זה מה שאומר שזה כן אותו סיפור או לא אותו סיפור, אז מה, מה המסקנה? מה? כן אותו סיפור. איזה, עוד, איזה נימוקים סגנוניים יכולים להצביע על כך שזה כן אותו סיפור? מבחינת העניין זה די ברור. לא רק העניין, אלא פסוק כ"ח גם, הוא בעצם מחזיר אותנו לסיפור של גבעון. אבל איזה עוד דברים? כן.
השם שלמה מופיע שש פעמים בחצי הראשון, ועוד פעם השביעית ובחצי השני.
מה, בחצי השני אתה אומר רק פעם אחת מופיע השם שלמה?
רק פעם אחת.
באמת? מה?
כן, כל פעם עם המלך.
מה אתה אומר? אז איפה חשוב שוב?
פרק ד' פסוק א', אם זה חלק מהסיפור.
ראי מלך שלמה מלך על כל ישראל. אהה. ושש פעמים זה מופיע בחלק הראשון. טוב, מעניין מאוד. והמלך כמה פעמים מופיע בחלק השני? ובחלק הראשון? טוב. הלאה, יפה, זה מעניין מאוד מה שאמרת. מה עוד?
המשך.
המשך, אבל לא סתם המשך, אלא מה, איך אנחנו רגילים לנתח את הסיפור שלהם? לא, לא, אמרנו כבר שזו המחשה הסיפורית למה שנפגש פה, מבחינת העלילה הסברנו. אבל אז הסיפור מתחלק לשתי מחציות, נכון? המחצית האחת מספרת על החלום בגבעון, והמחצית השנייה מספרת על התגשמות המחצית הראשונה ומה שהובטח בה, זה שתי מחציות. האם זה שתי מחציות? מה? 13 פסוקים במחצית, 13 פסוקים במחצית הראשונה, אני נגרר במחצית השנייה. מה? כמה? גם 13. טוב, אם אנחנו כוללים את דלת א', כמו שאני קראתי, אז 14. אבל האמת היא זה 13, כי הפסוק האחרון, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל, נראה כמה? כאיזשהו פסוק חתימה לכל הסיפור, לסיפור השלם. ואם זה כך, אז הסיפור מתחלק לשתי מחציות שוות של 13 פסוקים, 13 פסוקים. החלום וסברו. החלום ופתרונו. כלומר, פתרון פה זה לא חלום, זה לא כמו חלום פרעו שזקוק לפתרון. פה החלום הוא חלום נבואי, צח, בהיר, חד משמעי. אבל זה החלום והתגשמותו. החלום 13 פסוקים, התגשמותו 13 פסוקים. והפסוק המסיים את שתי המחציות, המהווה חתימה לשתי המחציות גם יחד, זה ד' פסוק א', ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. הפסוק הזה הוא כבר הפסוק השלישי בהתבססות מלכותו של שלמה. אתם זוכרים שניים קודמים שקראנו בשיעורים הקודמים? מה? פסוק ראשון שקראנו, כן? לא, לא, איך? אז תחכה, ב' אחרי מות דוד, ב' י' ב', נכון, אחרי מות דוד בצוואתו, ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד. הפסוק השני, פסוק מ"ו, סוף פרק ב', אחרי סילוק כל המתנגדים וקיום הצוואה, והממלכה נכונה ביד שלמה. וזה הפסוק השלישי שמתאר את התבססות מלכותו של שלמה, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. מה ההבדל בינו לבין קודמם? בדיוק, ההתבססות הקודמת הייתה של הממלכה. מה זה בדיוק הממלכה? המנגנון, הצבא, השליטה על מוקדי הכוח, זאת הממלכה. אילו הפסוק השלישי הזה מדבר על מה? על העם. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. אם ההתבססות הקודמת נבעה מזה שדוד קבע אותו כממשיכו, ולכן עם מות דוד, היה ברור ששלמה הוא היורש של דוד. אז זה הביסוס הראשון של המלוכה. הביסוס השני של המלוכה היה אחרי שכל המתנגדים בוערו, סולקו, נהרגו, והמינויים של האישים המרכזיים בממלכה היו האנשים של שלמה, בניהו בן יהוידע, צדוק הכהן, כן? כל המתנגדים סולקו וכל התומכים של שלמה תפסו את המנגנון, את התפקידים הרציניים, אז הממלכה נכון ביד שלמה עכשיו, אבל עדיין חסר משהו. יכול להיות מלך שכל המנגנונים תפוסים על ידי אנשי שלמה, התקשורת עובדת למענו, מגויסת למענו, הפקידות והצבא טוב, עומדים מאחוריו, האבא שלו קבע אותו כיורש, וזה ברור לכל, הכל טוב ויפה, אבל לב העם אינו עם המלך הזה. דבר כזה יקרה לבנו של שלמה, ברחבה. הכל יהיה טוב חוץ מנקודה אחת, לב העם לא יהיה עם המלך. ואז מה זה שווה? זה העיקר, זה הדבר אולי הכי חשוב. יותר מהמנגנון, יותר מהצבא, לב העם. לב העם עם המלך, לא כל כך חשוב המנגנון, לא כל כך חשוב, אבל זה יכול להפריע, זה יכול להיות לרועץ, אבל זה לא מה שיקבע. שוב מאוד עניין לב העם. זה, תראו, היה חילופי שלטון במדינת ישראל לפני כשנתיים, ולמרות שהמנגנון נשאר בידי השלטון הקודם, והתקשורת עוינת ותורמת בשלטון הקודם, העיתונות, התקשורת האלקטרונית, מנגנוני כוח אדירי עוצמה שקשה להאמין, כמו השב"כ, המוסד, ראש הצבא, כולם היו שייכים לשלטון הקודם, ובאופן בולט היו עוינים את השלטון החדש. כולם. ואפשר היה להחליף אותם. או אפשר, אבל לא רצו. אבל כל אלה לא הזיזו את מי שעומד בראש השלטון מדעתו ומעמדתו האידיאולוגית, רק דבר אחד גורם לו פחד ורגיעה. ומה הוא הדבר הזה? לב העם, דעת הקהל. זה מה שמפחיד. סקרים. בגלל סקרים ובגלל דעת הקהל, אגב, זה לא דבר, זה חמקמק, לא ברור מהי דעת הקהל, אבל הדמיון שהקהל חושב אחרת הוא שהוליד את הסכם וואלי. אין בזה ספק, כלומר, זה אומרים, לא אומרים את זה בכל רם, אבל בחברי חברים זה מה ששומעים, שמה שמפריע ומה שדוחף לכניעה ולמסירת שטחי ארץ ישראל לערבים, זה סקרי דעת הקהל, זה שובר אותה, את ההנהגה. זה הדבר הכי גרוע, עם זה הם לא יכולים לחיות. זה לא מנהיגות אמיתית כמובן, מנהיגות אמיתית לא מסתכלת בסקרים. אלא מובילה ומקווה שהעם יבין ויראה את צדקת הדרך בהמשך. אבל פני הדור כפני הכלב, אתם יודעים מה אומרים על פני הדור כפני הכלב, כן? מה זה פני הדור? פני הדור, תמיד, המנהיגים של הדור הם כפני הכלב. הכלב נדמה שהוא מוביל את אדוניו, הולך ומקשקש בזנבו לפני האדון. אתה שואל, מי מוביל את מי? הכלב מוביל את האדום. איפה רואים שזה לא כך? כשמגיעים לצומת, לפרשת דרכים, אז הכלב לא יודע לאן ללכת. ואז הוא מחכה לאדון שלו, רואה לאן האדון פונה, ואז שוב הוא רץ לפני האדון ונראה כמוביל. אז באמת מי שמוביל זה האדון את כלבו, רק שזה בא לידי ביטוי במקום שצריך הכרעה. אז כך פני האדום לפני הכלב, מבינה שהמנהיגות נראית מנהיגות, הולכת לפני המחנה, מובילה, עד איפה? עד שמגיעים לפרשת דרכים, ואז המנהיגות מסתכלת לאחור ורואה לאן פונים, מה דעת הקהל, מה הסקרים אומרים, ואז שוב הולכים ומובילים את העם כביכול. אבל באמת לא המנהיגות מובילה את העם, אלא העם מוביל את המנהיגות. זה מאוד דמוקרטי לכאורה, אבל זה רק לכאורה בכל מיני סיבות שלא נעמוד עליהם עכשיו. כל זה היה איור, המחשה פוליטית אקטואלית, לחשיבות של פסוק פרק ד' פסוק א'. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. כלומר, דעת הקהל אוהדת אותו עכשיו. העם רואה את חוכמתו ונשבע בקסם חוכמתו. לא בחריזמה של מנהיגות, של מנהיג בעל כושר מנהיגות שבא לידי ביטוי במשברים, במלחמות, במצבים קשים, קריטיים, כי אין מצבים כאלה, אין עכשיו מלחמות, אין מצבים קריטיים. אז איפה המנהיגות של שלמה תקבל אישור, תקבל קבלה, ותהיה מוכחת ומקובלת על כל העם? בחוכמה המדינית והמנהיגותית והמשפטית, כפי שבא לידי ביטוי בסיפור הזה. בעצם, הפסוק הזה חוזר גם אל החלום בגבעון, שהסברנו שמה מטרתו? מה? מטרתו לזכות בלגיטימציה אלוקית של התגלות למנהיגות החדשה. לא רק מכוח התורשה, לא רק מכוח העובדה ששלמה ירש את המלוכה מדוד ורוצה להופיע לפני העם, אלא גם באישור אלוקי. ובכן, החלום בגבעון נותן לשלמה את האישור האלוקי למנהיגותו, והמשפט נותן לשלמה את ההוכחה בשטח, את ההצלחה של ההתגלות האלוקית. אם אתם זוכרים את הטבלה שעשינו בשיעור שעבר, אז מה עשינו? הראינו שבכל המנהיגים הקודמים היה, מה היה? איך המנהיג נולד? מתוך מה? התגלות אלוקית שמבטיחה למנהיג הזה איזה הצלחה, ואחר כך יש הצלחה, ואז הוא מתקבל על דעת העם והופך להיות מנהיגו. אצל שלמה המנהיגות מתחילה מלפני כל זה בגלל אופייה של המלוכה התורשתית, של המלוכה שמעבירה את התפקיד מאב לבן. אבל שלמה איננו רוצה לוותר על השלבים הקודמים, על השלבים היסודיים שאפיינו את המנהיגות של תרום המלוכה. גם הוא רוצה התגלות אלוקית שתבטיח לו הצלחה, וגם הוא רוצה לממש את ההצלחה הזאת כדי שהעם יקבל אותו מכוח ההתגלות ומכוח ההצלחה הבאה בעקבותיה. וזה בדיוק מה שקורה בפרק, התגלות שמבטיחה לשלמה הצלחה, ואז בא סיפור שמדגים את ההצלחה הזאת בהתאם למה שהובטח לו בהתגלות, ואז שלמה מתקבל מחדש על כל עם ישראל בזכות עצמו, ולא רק בזכות אבותיו, או אביו. זה בעצם מה שקורה פה. לכן הפסוק הזה, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל, זה שלב שלישי וחדש בכינון המלוכה של שלמה, והפסוק הזה בא לסכם הן את החלום בגבעון, הן את התגלות השם לשלמה בגבעון, והן את ההצלחה של שלמה בשטח במשפט של שתי אנשים שבאו לפניו. כל זה מראה לנו שלפנינו באמת סיפור אחד, בעל שתי מחציות ומשפט, שתי מחציות שוות, 13 פסוקים, ומשפט סיכום שמסכם את שתי המחציות יחדיו. עוד פעם, זאת מחצית א', זאת מחצית ב', זה 13 פסוקים, זה 13 פסוקים, ובסוף, ויהי המלך שלמה, פרק ד', פסוק א', ויהי המלך שלמה, מלך על כל ישראל, כלומר שכל ישראל קיבלו את מלכותו עליהם, זה גם הולך הנה וזה גם הולך הנה. זה המבנה של הסיפור, שתי מחציות עם הערת סיכום משותפת לשתיהן. האם עוד אתם רואים זיקות לשוניות שמקשרות בין הסיפורים?
עניין המשפט, זה דבר חשוב מופיע בחלק א' שלוש פעמים.
כן.
בחלק ב' שלוש פעמים.
איפה תצא תראה לנו?
למטות עליו דרך א' שומע לשפוט.
כן.
מי יוכל לשפוט.
כן.
ו...
לשמוע משפט, פסוק
י' אז בחלק השני וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט ואור כי חוכמת אלוהים בגבותו את המשפט.
יפה מאוד, שמעתם? השורש שפוט מופיע שלוש פעמים בחצי הראשון ושלוש פעמים בחצי השני. יפה מאוד.
זה גם דוחה, זה גם אם כל השורשים של המלוכה, זה כתוב במלכים, ומלכת זה 14 פעם.
שני הסיפורים יחדיו, שורש מלוך מופיע 14 פעם. מעניין. שלמה 7 פעמים מופיע, 6 ו-1, זה 14 פעם השורש מלוך. יפה? עוד? זאת אומרת, כיוון שהשורש שפות הוא לא סתם שלוש פעמים פה ושלוש פעמים פה, זה מעיד על הזיקה העמוקה בין שני הסיפורים. שלמה ביקש לשפוט, להצליח בשפיטה, והנה הוא מצליח בשפיטה, וכל ישראל רואים את הצלחתו בשפיטה, את חוכמת השיפוט שלו. עוד, שימו לב לסיפור, לפסוק המסיים את חלק א', את החלק של גבעון, והפסוק הפותח את חלק ב'. האם אתם רואים ביניהם קשר סגנוני? לא סתם עמידה, אלא עמידה לפני, לעמוד לפני. מי עומד לפני בסוף חלק א'? שלמה עומד לפני ארון ברית השם, ובחלק השני אנחנו פותחים באותו ביטוי, אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. כי רוצה לומר, בזכות עמידתו של שלמה לפני ארון השם, זוכה שלמה לכך ששתיים נשים עומדות לפניו למשפט, והוא יכול להתייחס אליהם נכונה ולשפוט אותם כמו שצריך. עמידה לפני היא מוטיב מקשר, מין בריח כזה, שיוצר זיקה בין שני חלקי הסיפור. בזכות עמידתו לפני השם, זוכה שלמה בזה שעומדות לפניו שתי נשים והוא פותר את בעייתה. פותר את בעייתה, אני פותר את בעיית האחר. כן, כל הדברים האלה הם מחזקים מאוד את הסברה שלפנינו סיפור אחד. עכשיו בואו ננתח את החצי השני של הסיפור האחד הזה. כלומר, סיפור שתי אנשים, ונשאל כאן כמה שאלות. מי רוצה לשאול שאלות?
או שהסיפור הזה נראה לכם פשוט, צלול וברור וחסר קשיים.
בקושי סגנוני. בעלילה, האם העלילה נראית לכם פשוטה, מסובכת, אתם מבינים את הסיפור, הכל, המניעים, ההתנהגות, הכל ברור לכם, כן.
אני אומר שהיא לא אכפת לשידורים,
אני אומר שהיא יודעת שידורים של
שקרנים. בעצם זה
שזה לא אכפת לשידורים, והיא אומרת מפורש, גם לך וגם לי, לא יהיה. כלומר, לי כבר אין, גם לך לא יהיה.
המשפט
הזה כאילו מגדיר את עצמך. טוב, נתחיל משאלה פשוטה. מה היה באמת? קשה לדעת. אנחנו שומעים סיפור מאוד ארוך. יש סכנה שנשתכנע שכל הסיפור הזה באמת היה כך. אם זה היה כך, אין לנו, אין בעיה. הרי יש אחת שהיא דברנית ואחת שהיא מגיבה בקיצור. מי דוברת אמת? הדברנית או זאת שמדברת בקיצור? מי אומר? בגלל שהקצרן הוא תמיד דובר אמת? לא חייב להיות. שימו לב. הדברנית מספר לנו סיפור שלם. מה היא מספרת? שתיים, נותנת קודם רקע. טוב, הרקע באמת הוא לא שייך אליה, זה רקע כללי, צריך לדעת אותו. אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, והילד אימה בבית, והיא ביום השלישי לדילי דתי, וכלת גם האישה הזאת, ואנחנו יחדה ונזר איתנו בבית, ולתי שתיים אנחנו בבית. הרקע הזה הוא מאוד חשוב כמובן. למה? כי הוא אומר לנו שבעצם אין עדות אובייקטיבית שתוכל להכריע בשאלה. למה? הם שתיהם ילדו בהפרש מאוד מאוד קטן, שלושה ימים, ולא ניכר, שלושה ימים לא ניכר מתינוק יותר מבוגר או יותר צעיר. אם זה היה הפרש של חודש, אפשר היה לראות. אולי לפי התינוק. החי והמת, לדעת למי שייך התינוק החי ולמי המת. התינוק היותר גדול, היותר מפותח, אני יודע. אבל הם ילדו בהפרש זעיר של שלושה ימים, אז אי אפשר להכריע לפי התינוק. וגם אין מישהו שיכול להכריע מבחוץ, למה? אין אף אחד, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים, אנחנו בבית. טוב, עד כאן זה רקע. אחרי הרקע היא מתחילה בסיפור עצמו.
מה? בגלל שאין אב בו, אז לא שייך פה את הדין של יקיר, זאת אומרת שאי אפשר לזאת הידי
אב. אין אב? כלומר, יש אב, אחרת נראה לי מולדים מרוח הקודש. לא שמענו זאת מאז... אבל מי האב? אין, אנחנו לא מכירים פה אב שיכול לדעת, שיכול להגיד, אין בכלל בעלים, לא רק שאין אב. אין, זה נשים שחיות לבד, בלי גבר, בלי גברים. זה לא, זה שתי משפחות חד-הוריות, אפשר לקרוא לזה. וימות, עכשיו מתחיל הסיפור שלה. וימות בין האישה הזאת לילה. מפסוק י"ד עד פסוק י"ח היה רקע שהוא רקע מוסכם, רקע אובייקטיבי. ואין מה להתווכח עליו, שתיהן מסכימות לעובדות שברקע. מפסוק י"ט מתחיל הסיפור בגרסתה של האישה הדוברת. ברור שעל כל דבר צריך לשמוע מה תגיד האישה האחרת. וימות בין האישה הזאת לילה, מה תגיד על זה האישה האחרת? מה פתאום? הבן שלי לא מת, הבן שלך מת. אשר שכבה עליו, מה תגיד האישה האחרת? בזמן שהבן שלי לא מת, אז לא שכבתי עליו, והוא לא מת בגלל ששכבתי עליו. הממשיכה הזאת אומרת, ותקום בתוך הלילה ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, ותשכיבהו בחיקה את הבן המת, ותשכיבהו את בני בחיקה, ואת בנה המת ישכיבה בחיקי. וזאת מה תאמר? להדר. כל הסיפור הזה מצוץ מהאצבע. עכשיו, מכיוון שהיא לא אומרת את זה, היא לא מכחישה פרט אחרי פרט, אז יש נטייה בקורא לקבל את הסיפור הזה כסיפור נכון, כך היה. ואקום בבוקר להעניק את בני, והנה מת, והתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. האישה אחרת לא מתווכחת עם כל הפרטים, היא לא אומרת כל מה שאמרת לא נכון. הבן שלי לא מת, לא קמתי, לא החלפתי, לא זה ולא זה ולא זה, והכל את מצוץ מן האצבע. היא מסתפקת באמירה מאוד פשוטה, ואתה אומר, האישה אחרת, לא, כי בני החי ובני חמץ. וזה עם הכחישת כל מה שאמרו הראשונה. עכשיו נשאלת השאלה, האם הנטייה להאמין לראשונה, זאת אומרת שהיא מדברת הרבה, האם היא מקבלת תשובה בגוף הסיפור שלא צריך להתייחס אליה באמון יותר די רב, צריך לדעת את דבריה בערבון מוגבל. שאלה היא זאת. אם יש נטייה טבעית לקורא להאמין לאישה הראשונה, כיוון שהאישה הראשונה מספרת סיפור מפורט, יודעת בדיוק מה היה, והשנייה אומרת בקיצור, לא, כי בני החי ובני חמת. ויש נטייה להאמין לראשונה. אם זה היה ככה, אז יכול להיות שהדברנות של הראשונה והפירוט שהיא מפרטת בדיוק את כל המעשה, הוא כבר, אם אנחנו היינו שלמה, היינו אומרים, לא צריך חרב, לא צריך כלום. האישה הראשונה בוודאי דוברת אמת, כי היא יודעת בדיוק מה קרה ומספרת, ולא השנייה, רק אומרת, לא, לא, לא. זה לא מספיק. אבל בכל אופן אנחנו רואים ששלמה לא יודע למי להאמין. למה? האם הראשונה, רוב הפרשנים האמינו לראשונה. יש כאן סוגיה שלמה בפרשנות למי להאמין, בלי משפט שלמה. האם ניתן מתוך דברי שתי אנשים, לפני החרב והפטנט של החרב, האם ניתן לזהות את דוברת האמת ואת השקרנית? רוב הפרשנים מאמינים לאישה הדוברת ראשונה ולא מאמינים לאישה השנייה. כמובן שאם זה כך, ואם יש סיבה בכתוב להאמין לראשונה ולא לשנייה, אז מה? לא שומע. אז הטריק של שלמה הוא רק לגילוי או לאימות אובייקטיבי של מה שהלב אמר מראש. ולא נראה ככה מפסוק כף ג' מפסוק כף ג' נראה ששלמה לגמרי לא יודע למי להאמין. איך זה נראה? הוא שוקל את שתיהן זו לעומת זו כאילו שתיהן שוות. ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא, כי בני חמת ובני החי. ומה הוא רוצה בהצגה החייסטית כזאת של שתי הטענות? כלומר, שהן שקולות ואין אפשרות להכריע ביניהן. מה? מי זאת ומי זאת? מה? מי אומר את זה בני החי ובני חמת? לא, 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 יש לנו מספר אחת ומספר שתיים. אחת זה זאת שדיברה ראשונה בי אדוני, גוללה את כל הרקע ואת כל הסיפור, והשנייה זה זאת שהגיבה. עכשיו, מי אומרת בני החי ובני חמת ומי אומרת בני חמת ובני חי? מה? השנייה. אז הפרשנים הבודדים שהאמינו לשנייה אמרו למה הם מאמינים לשנייה? כי היא מקדימה את החי למת.
לא, את הבן שלה לבן שלה.
אוקיי. אז התשובה היא כמובן שאין לקחת את זה ברצינות. זה לא רוצים. למה שלמה מקדים את השנייה לראשונה?
שלמה.
בפועל? בדברי שלמה.
לא,
רק שנייה, בפועל מופיעה בהתחלה אישה מספר אחת ואחר כך מופיעה מספר שתיים. בדברי שלמה הסדר הוא שתיים ואחר כך אחת. למה? כדי ליצור מבנה חייס.
יש לך את זה אותו מטה, שבפועל זה
אחת שתיים אחת.
זה אחת שאתה אומר בני חמש.
נכון. ושלמה מתחיל משתיים וגומר באחת. אין ספק שבזה רוצה הכתוב ורוצה שלמה בעצמו ליצור איזון. מה פרוש ליצור איזון? זאת שהתחילה, הוא יסיים בה. וזאת שהגיבה, הוא יפתח בה. אבל חוץ מזה, אז ממילא, טוב, נחזור לשאלה, למי להאמין?
המשפט הזה המסכם של שלמה, אולי אי אפשר למולמין דווקא שהוא שוקל את שני הדעות, כי זה מפני מיוחות הדיינים שהוא, השופט חייב לסכם.
כאן חזל, חזל למדו, שמה?
צריכים לחזור כדי ששני הצדדים יהיו פשוטים.
השופט, הדיין, צריך לחזור ולסכם את טענות שני הצדדים לפני שהוא פוסק. טוב, אז קודם כל נראה האם זה פשוטו של מקרא. האם באמת שלמה עושה את זה בגלל הגמרא בסנהדרין? כן או לא? למה לא? אין לו מה לפסוק. הוא לא חוזר על הטענות ועכשיו הוא עובר לפסק כי אין לו פסק. אמנם דמיונית יש כאן פסק,
אז זה לפני הפסק הדיין צריך לעשות. לפני שהוא הולך לדון בפסק הוא צריך להדיש.
מה פשוטו של נקרא בפסוק כף ג'? למה שלמה חוזר על הטענות? להראות שהן שקולות, שהוא לא יודע מה לעשות. זה מין משפט מבוכה, ושימו לב שהמסורה, אצלי בתנ"ך על כל פנים, יש חלוקת פרשה פתוחה במסורה, מה אצלכם בקורן? אין? סגורה. אוקיי, אבל יש כאן איזו חלוקת פרשה במסורה. והיא באה לבטא מה? איזה השייה. והשייה שנובעת ממה? זה מבוכה. שלמה כאילו חוזר על הטענות, הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות. זאת אומרת כך, זאת אומרת ההפך. ואין לי שום נקודת אחיזה להכריע בין שתיהן. ולכן מי, כשהוא תיאר את הטענות שלהם במבנה חייסתי, זאת אומרת, זה בני חי ובני חמת, וזאת אומרת, לא, כי בני חמת ובני חי, הוא רצה לתאר לנו כאן איזה מעגל כזה, שהוא סובב, הולכות הטענות, סובבות והולכות, ואין אפשרות לחתוך פה את המעגל. אז הדברים של שלמה מעידים על כך שמסגנון אנשים אין אפשרות להכריע. שמדבריהם אין אפשרות להכריע. ולמה? הרי האישה הראשונה היא מאוד משכנעת בסיפור שלה. והשנייה לא יודעת להגיב על זה בעצם, חוץ מזה שהיא אומרת, לא, זה בני החי וזה בני חמת. כן?
בסופו של דבר האישה הראשונה שהיא מדברת, גם היא לא יודעת בוודאות. היא משערת לעצמה.
לאיפה אתה יודע? אולי
היא אומרת שהיא ישנה באותו
דבר. היא בעצמה בדיוק, צריך לשים לב למה שהיא אומרת. היא מספרת סיפור, אבל היא לא אומרת שהיא יודעת את הסיפור בוודאות. היא משערת אותו. היא בעצמה במופיעה אומרת, מה? ועמתך ישנה, פסוק כ. היא בעצמה מודעה שבבוקר כשהיא קמה משנתה היא לא ידעה, היא חשבה שזה הבן שלה. ורק כשהיא התבוננה בו, היא ראתה שזה לא בנה. ממילא כל הסיפור שלה במופיה היא לא מנסה להכחיש את זה. היא מודעה בדבר שכל הסיפור הוא בעצם השערה שנובעת מ... תחושה שלה, היא מצאה בבוקר את התינוק שבמיטתה מת. עכשיו, אולי זה בנה, אולי. אבל היא התבוננה בו ואומרה, זה לא הבן שלי. כמה זמן היא כבר רגילה לבן שלה? שלושה ימים.
היא?
ביום השלישי. זה נראה כאילו זה היה מיד אחרי הלידה. לא, היא לא אומרת שזה היה ביום השלישי, אומרת, נראה כאילו זה היה סמוך מאוד ללידה. בכל אופן, הדבר, הטיעון היחיד שיש לה, זה שהבן המת שהיא מצאה בבוקר, נראה לה שהוא לא בנה, אלא בנה של האחרת.
היא אומרת,
ואקום בבוקר להעניק את בני, והנה מת. והתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. עכשיו מתוך זה היא משחזרת את מה שקרה. לא שהיא יודעת שחברתה שכבה על הבן שלה ושהיא הרגה אותו בכך ושהיא קמה בלילה והחליפה. כל הסיפור הזה זה שחזור דמיוני שנובע רק מנקודה אחת. שהיא הכירה את הילד המת כמי שאיננו בנה. לא, זה לא מסביר, היא לא טוענת יותר מזה.
לא,
זה
מה שאתה
מספרת.
מה?
לא, היא לא מנסה לתת, לא שאני מנסה להגיד. היא בכלל לא מנסה לשכנע את שלמה שבאמת כך קרה הדבר והיא ראתה והיא יודעת שכך קרה הדבר. כי אחרת היא לא, בתוך כדי דיבור היא אומרת, אני בכלל ישנתי. כל מה שקרה, קרה בשינה. מאיפה אני יודעת לספר את זה? היא אומרת מאיפה. רק נקודה אחת יש בידה. בבוקר כשהיא קמה להעניק את בנה, היא ראתה שזה לא בנה. הילד המת זה לא בנה. אז היא שאלה, אז איך הוא הגיע אליי? התשובה שלה הייתה, היא שמה אותו בחיקי. אז על זה היא שואלת, למה היא עשתה את זה? כי הבן שלה מת. למה הבן שלה מת? כי היא שכבה עליו. מה היא עשתה? היא קמה באמצע הלילה ועשתה את כל... כל זה ספקולציה במורה. היא לא יכולה לדעת את זה, זה השערה, הכל השערה. זאת סיבת המוות המצויה באישה ששוכבת עם תינוק רך בשנים באותה מיטה שהיא יכולה לחנוק אותו. זה הכל השערה, היא אומרת שזה השערה. ממילא חברתה לא צריכה להתווכח על הפרטים.
הסופרים היו ממונים על כל התכתובת, על כתיבת מסמכים. בעולם העתיק הקדום, הסופרים היו מאוד חשובים, כיוון שסתם אדם לא ידע כל הכתוב, אפילו לא עמד. לקרוא ולכתוב, זה היה משימה. אם זה במצרים, כתב החרטומים, אם זה בבבל, כתב היתדות, זה היה לדיוק. עניין הכתיבה הופך להיות עניין השווה לכל נפש. מדוע? יש תרומים של המצאת הרבותית החשובה ביותר. כתב של 22 סימנים בלבד שאיתו אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה. זאת הייתה מהפכה אדירה. ולכן לדעת שכל הכתב בעולם היום, בעולם התרבותי המערבי,
על מה את מתבססת? על זה שהבן המת הוא לא בנך. ואני אומרת לך שהבן המת הוא בנך, וזה בני חי, ומילא, במילים האלה היא בעצם עקרה את כל הספקולציה, את כל התיאור הספקולטיבי של האישה הראשונה. ואת, אני כן מכירה את הבן החי כבני. זה מספיק, כמו שאת אומרת שאת הבן המת את מכירה כשהוא לא בנך, אני אומרת שאת הבן החי אני מכירה ככן בני, וזה עוקר את כל מה שאמר. במו פיך הרי אמר שכל דברייך מבוססים על ההיכרות של תווי פנים של התינוק. אז אם אני מכירה את דבר הפנים של התינוק החי כבני, הכל בטל ומוטל ואני צריך להתווכח. מה זה איפה ילדים? יש ילד מת ויש ילד חי פה. חי הוא אצל השנייה. מה? של המוצאים חזור עליו הראייה. מה? זאת שאלה טובה, מבחינה משפטית. הרי שלמה אומר יחלוקו. אורה, זה לא דומה לשניים מוחזים בטלית, כי השנייה מחזיקה בילד החי.
שאלה
טובה. באמת שאלה טובה.
זה לא ממון.
מה?
זה לא ממון.
אבל שלמה מתייחס את זה כממון.
רק בשביל הקוריות.
כיוון שהוא מתייחס את זה כממון, אז למה באמת לא יכולים פה דיני מוחזים? כן. זאת השאלה, אנחנו יכולים מבחינת הסיפור לדעת מי דוברת אמת, התשובה היא, לזה אני הולך להוביל את הכל, התשובה היא, אנחנו יודעים או לא יודעים? לא יודעים, מי דוברת אמת ואני לא. גם בסוף לא נדע מי האם האמיתית, מבין השתיים, לא נדע גם בסוף. אמנם פרשנים שוב ניסו
לבדוק.
הייתה בת קוד.
מה?
הייתה בת קוד. איפה הייתה בת קוד? אבל מי זאת היא? לא משנה, אם הייתה בת קוד או לא הייתה, לא נתווכח עכשיו, אבל השאלה היא, היא אמו, מי? אחת או שתיים?
זה
שיש לו משהו.
זה אחת.
איך אתה יודע שזאת אחת? מה, איפה כתוב? מי נתגלתה כאם האמיתית? אישה מספר אחת או אישה מספר שתיים? מה? לא כתוב. יכול להיות שאחת, יכול להיות ששתיים. הפרשנים נטו לומר שזאת אחת. הם גם בהתחלת הסיפור הם האמינו לאחת, בגלל שהדיבור הארוך שלה שכנע אותם. אבל הם נטו לומר גם שהיא האם האמיתית גם המשך הסיפור. למה? בגלל ענייני סגנון. נו? לא שומע.
כמו
את זה, לא נמצא את הילוד החי.
אם זה היה, אמר
שהילוד
נמצא
עם שתיים. לא, הוא כבר לא נמצא, הוא
נגזור
אותו, הוא באמצע, הוא בין שתיהם עכשיו.
זה
היה תלכה,
אני אומר,
תשאירו
את הילוד החי.
אז אתה אומר שתיים, אבל סגנונית ראו אותה כאחת, כן? בי אדוני. היא פותחת את דבריה בבי אדוני גם בחלק הראשון של הסיפור, בפסוק י"ח, או י"ז, וגם את הדברים השניים שלה, בפסוק כ"ו, בי אדוני.
גם פה היא מעריכה והיא מקצרת.
וגם פה היא מעריכה, והשנייה מגיבה גם היא גם לך לא יגזור.
אני חושב שלמה,
אנחנו שואלים, בחצי השני של הסיפור, האם הנשים אחת ושתיים זהות לנשים אחת ושתיים בחצי הראשון של הסיפור? הבנת? מה שאמרת לא מעלה ולא מוריד. טוב, לא, בקיצור, אני חושב שהסיפור מעוניין להשאיר את הנושא הזה בטשטוש, בערפל. מי האם האמיתי? כי אם יש, הרי זה ממטרותיו של הסיפור, שלא נדע מי האם האמיתי.
זה חשוב, העיקרון חשוב. העיקרון חשוב, זה לא...
אוקיי, יפה. עכשיו, בכל זאת, למרות כל ההסגרה הזאת, אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. הרי ברור שמה שהאישה הראשונה מספרת, כל הסיפור שהיא ממציאה אותו בעצם, היא משארת את קיום הסיפור מתוך זה שהיא מודה שהיא ישנה. אבל זה סיפור שצריך להיות סיפור הגיוני. שההשערה צריכה להיות מבוססת על אפשרות תיאורטית שאכן כך קרה. כי אם היא ממציאה על השערה... רואה, אז אין מה לשפוט, שלמה היה אומר לעצמי, גברתי, הסיפור שלך מסוץ מן האצבע, הוא לא הגיוני, הוא בלתי סביר. והסיפור שלה לא הגיוני. כלומר, שוב, עצם הסיפור, אם זה קרה או לא קרה, זה הספק הגדול של המשפט. ומה ששלמה אומר, בעצם שזה שקול. שזה שקול פירושו של דבר שיכול היה לקרות מה שנשאר מספר אחת מתארת. שמה שהיא מתארת זה לא מסוץ מן האצבע. זה... כלומר, זה סביר שיקרה כך אם באמת הבן המת הוא של חברתה, סביר שקרה מה שקרה. ואני שואל שאלה ראשונה, מה פתאום? מה פתאום שאישה שבנה מת תחליף אותו בבן חברתה החי ותרצה לגדל בן שהוא לא בנה? היא לא הרתה אותו, היא לא ילדה אותו, הוא לא בנה, הוא לא חלק ממנו. מה פתאום שאישה תרצה לעשות דבר כזה? היה עלה דבר כזה, לדעתי, אמנם לאחרונה היה סיפור די דומה באחד מבתי החולים בארץ. כן? אמרתם? היה אב ערבי שהחליף את בנו בבן של אישה אחר. למה? כי הבן שלו היה חולה, היה צריך להיות, נולד באלמום, פגום, והוא רצה בן בריא, אז הוא לקח בן של אישה אחר. אבל היה לי קרובת משפחה, או אני טועה. על כל פנים, מי שעשה את ההחלפה זה היה האב. והאב, הוא לא הרע והוא לא ילד. והוא לא מרגיש אל התינוק שייכות אורגנית, כמו שהאם מרגישה. האם, ביחס לבנה, מרגישה ממש, יוצא ילך, זה חלק מעצמותה. הנביא ישעיהו אומר, תשכח אישה עולה מרחם בן בטנה. האם עולה על הדעת דבר כזה, כי אישה תשכח את עוללה מלאהוב, מלרחל את בן בטנה. מה? אומר, זה לא סביר. גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחת. אפילו יצא, השאלה היא שאלה שאומרת, זה כמעט בלתי סביר, בלתי אפשרי. במה דברים אמורים, שאישה לא שוכחת את פעולה, שזה עבור פעולה שלה, בן בטנה שלה. אבל מה לה ולבן בטן חברתה? מה היא צריכה תינוק אחר? קרה אסון, התינוק מת. תינוק מצייר. האם עולה על הדעת שהיום בבית הולדות אישה תעשה דבר כזה?
לעשות דווקא.
מה?
לעשות דווקא לעזר
שלך. רק שנייה, לאט לאט. זאת השאלה הראשונה שאנחנו שואלים. הסיפור של מספר אחת, של אישה מספר אחת, יש בו איזה קושי ואי סבירות אנושית קיצונית מאוד. כי אם היא טוענת שחברתה החליטה לאמץ את הבן החי שלה, למרות שהוא לא בנה ולא בר מתנה. למה לה להעניק בן של אישה אחרת, לסבול צער גידול בנים של אישה אחרת, להקריב את חייה למען בן שהוא לא בנה?
אני
שואל המספר אחת.
לא, אבל אני אומר, זה בהנחה שמספר שתיים, כדי להראות מספר שתיים צודקת. אפשר להראות שמספר אחת צודקת. מה היא באה למשפט בשביל לזכות בבן שלו שלה? מה היא צריכה עכשיו לגדל כל החיי הבן שלו שלה? וזה הכל משפט, זה לא דווקא לישה מסוימת.
לא, טוב, זה יכול להיות מה שאתה אומר, אבל מה זה אומר?
הטענה הזאת היא לא טענה.
היא טענה. יכול להיות שאחת באמת מאמינה בזה, אבל אחת לא יודעת את המציאות. היא יכול להיות שהיא מאמינה שהבן הביולוגי שלה נמצא אצל חברתה. יכול להיות שהיא מאמינה בזה. אבל השאלה היא, כדי להאמין בדבר הזה, יש צורך לסרטט מהלך אימים שמסרטטת אותו, שזאת קמה בלילה, קונספירציה שלמה יש פה. וכמה בלילה ניצלה את השינה שלה, החליפה את הילדים. הרי זה דבר מדהים הסיפור הזה. מה פתאום שאישה תעשה דבר כזה?
אבל זה דבר הפוכה. אישה עברה תשעה חודשים, תמצא, תמצא,
זה רק גבר יכול להגיד סברה הפוכה כזאת. באמת אני אומר. זה סברה גברית טכנית, ולכן הסיפור שהיה לאחרונה באיזה בית חולים בארץ היה באמת של אבא. שאבא החליף את התינוקות. אמא לא תחליף כנרק, מה עולה על הדעת? אני לא שמעתי מעולם בשום בית יולדות שאישה החליטה לאמץ תינוק של מישהי אחרת. מה לב אין סברה הפוכה.
יש סברה.
יותר מהנשים מבטלות
את
הילדים.
יש
שום
דבר
אחר.
אין
בעיה. טוב, רגע, רגע, רק
שנייה.
עכשיו בואו נמשיך ונראה שיש עוד שאלות בסיפור. שלמה הולך על משהו מאוד נועז. יש לו אמצעי לגלות את האם האמיתית, אמצעי מחוקם. הוא אומר, קחו לי חרב, והביאו חרב לפני המלך, ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. דבר מעניין. מה?
כמו דברים.
לא הבנתי. כן, אנחנו נעשה שוויון פורמלי. כיוון שאי אפשר להכריע, זאת אומרת כך וזאת אומרת כך, ואנחנו נחלק את הילד החי, כל אחד תקבל חצי חי. טוב, זה כמובן מזעזע ומחריד וכולי, ויש בחז"ל דברים מאוד תיאטרליים על התגובה שהייתה באותו רגע לפסק דינו של שלמה, שהרי האנשים הפשוטים שעמדו שם, גם האימהות, הפסק הדין הזה מבוסס על כך שאנשים לא יודעים זה פטנט, טריק לגלות את האם האמיתי. פסק הדין הזה, שלמה הציל הצגה מושלמת. הוא בלי חיוך אמר את זה, בלי להפעק. וכולם חשבו שהוא מתכוון לזה ברצינות. והייתה שם מאומת אלוהים. אמרו, זה חוכר, זה איש חכם, זה מלך צוב, זה מלך שופט צדק. מה, הוא משוגע? הוא הולך לחתוך את הילד כאילו זאת הייתה תלית? מה זה? אבל שלמה לא נסוג. לא חוזר בו מהתוכנית, כי אחרת אם הוא ידלה חולשה, אז כל העסק. הוא חייב להיות נחרץ, כן? תחתכו את הילד החי, וניתן לחלק את זה. ואז האישה אשר בנה חי מתפרצת. מי זאת? אחת או שתיים? זה לא חשוב. ותאמר האישה אשר בנה חי למלך, כי נכמרו רחמי על בנה. ותאמר, אתם רואים? נכמרו רחמי על בנה. כלומר, כאן אנחנו רואים באמת מה שאני שאלתי בקושייה הקודמת, והוא יש קשר מיוחד, כמעט ביולוגי, לא כמעט, קשר ביולוגי, בין האם לבנה. ויש, ואילו האישה אחרת, אין לה קשר ביולוגי לבן הזה. וכן, נכנרו רחמי על בנה, ואתה אומר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי והמת על תמיתו. וזאת אומרת, גם לי גם לך לא יהיה, זאת. עכשיו, כאן שאלו שאלה, והיא שאלה חמורה ביותר. שלמה כנראה תכנן, בדיוק שכך יקרה, שהאם האמיתית תהה מה שתהה, אחת או שתיים, שהאם האמיתית תתפרץ ותגיד, אני מבטרת, רק אל תרגו את הילד, והאם הלא אמיתית, האם השקרנית, תעמוד על שלה ותגיד, כן, זה פסק הדין, גם לי גם לך לא יהיה גזור. ועל סמך זה הוא אמר, עכשיו כל מטומטם. רואה מי האם האמיתית ומי לא. אבל כמובן, אני חשפתי את זה. עכשיו שחשפתי, כל אחד יודע מי האם האמיתית ומי לא. אבל נשאלת השאלה על האם הלא אמיתית, מה קרה לה? הרי רצתה, האם הלא אמיתית רצתה ילד שהוא לא ילדה. נכון? והנה עכשיו שלמה בפסקו גרם לאם האמיתית לוותר. והנה עכשיו היא יכולה לקבל את מה שהיא רצתה. כלומר, מה התגובה הצפויה שלה לפי מה שהתנהגה לאל, שהיא שקרה, האם הלא אמיתית שקרה בחלק הראשון של הסיפור, מה היא צריכה להמשיך? אם היא תמשיך בכוונתה, אז מה היא צריכה להגיד? מה, לא אותו דבר. להפך, היא רוצה את הילד, מה? תודה רבה. תודה רבה. אני יודע מה שרציתי. תנו לי את הילד אחד. היא מבטרת? תנו לי. ואם היא הייתה מגיבה ככה, וככה היה צפוי שהיא תגיד. כרי היא משקרת ורוצה לקחת את הילד החי. לא משנה אם זה אחת או שתיים, זה באמת לא פשוט. יש כאן אם אחת משקרת שרוצה את הילד החי לעצמה. והנה, האם האמיתית מבטרת. ואז התגובה הצפויה שלה הייתה צריכה להיות, תודה רבה, תנו לי את הילד החי, באמת אל תעשו אותו, חבל. אני רוצה אותו חי. אם היא הייתה מגיבה ככה, וזה מה שצפוי בשכל שלי, הייתי אומר, שכך היא תגיד, האם שלמה היה יכול להגיד בוודאות, תנו לה את הילד החי, זאת שאמרה, נחמרו רחמיה ואמרה, אל תהרגו, תנו לה את הילד, המת אל תמיתו, זאת אמו, בוודאות הוא יכול להגיד, וזאת השקרנית. לא, למה? כי היא אומרת, בסדר, גם אני רוצה שלא תהרגו אותו. כלומר, כל הדבר של שלמה, הנקודה שהכריע בוודאות מי האם ומי לא האם, הייתה הרחמנות של זאת שנכנרו רחמיה, ובצד שני, האכזריות של השנייה, שעברה גזור, שימות. זה באמת דרמטי. זה מוכיח בצורה חד משמעית מי האם האמיתית ומי האם השקרנית. אבל איך שלמה יכול היה לדעת שכך יקרה? אם הייתם שואלים אותי בלי לקרוא את הסיפור, הייתי אומר, בוודאות האם האמיתית תתחנן שלא יגזרו את הילד, אבל האם השנייה, ותגיד, תוותר עליו, אבל האם השנייה תגיד, יופי, קיבלתי את מה שרציתי. ואם כך היו התגובות, כבר זה לא היה כל כך חד משמעית ההכרעה מי האם האמיתית ומי לא. כי ההכרעה מבוססת לא רק על רחמיה של האם האמיתית, אלא על החזריותה של האם הלא אמיתית. וכאשר ההפרש ביניהם לא יהיה הפרש כל כך דרמטי, אלא האם האמיתית תגיד, בי אדוני, אל תגזורו, אל תהרגו אותו, והאם הלא אמיתית תגיד, בסדר, אל תגזורו, תנו אותו לי, אז כבר לא חד משמעי מי האמא ומי לא האמא. לא ברור העניין הזה. אולי זה ברור, אבל זה ברור רק ב-50%. מה שקרה, שיחק לידיים של שלמה ב-100%. 100% עכשיו אנחנו יודעים מי האם האמיתית ומי לא. אבל מי אמר לשלמה שיהיה לו 100% הצלחה? הסבירות הייתה שתהיה לו רק 50% הצלחה, כלומר לא 50 סטטיסטי, אלא שהאם האמיתית באמת תגיד אל תהרגו אותו, והאם השקרית תגיד גם אל תהרגו אותו, תנו אותו באמת לי, היא מודה, תנו לי אותו. ואם זה היה כך, היה לנו מאוד קשה לקבל את הגזר דין של שלמה, זאת האם האמיתית וזאת השקרית. אשתיהם רוצות את הילד החי עדיין, אלא שזאת ויתרה וזאת קיבלה אותו בשמחה. אז מה הוכחנו?
מי אמר שאתה חד שם ביחד? זה לא כל אחד בנפרד. כל אחד יצאה על מה את אומרת מה את אומרת.
מה זה משנה?
לא הבנתי במה אמרתי. אף אחד לא שמע את התפילה, הרב בונד, על סמך זה שכבר שמע, בסדר, אני מסכימה לתת, אז התפילה תגיד טוב תודה, אולי אני יכול להתעבוד.
נניח הוא שמע כל אחד בנפרד, אני לא בכלל אומר מה אתה רוצה.
לי זה מה הוא שמע. אתה אומר שהשנייה, הרב אומר שהשנייה תסתלך למה שהראשונה אומרת. תמיד לה את הילד טוב תודה, התפילה תגיד טוב תודה, תיקח אותו. יכול להיות שהוא שמע לכל אחד לבד, הוא שאל מה את אומרת, מה את אומרת, אחת אומרת זהו, אחת אומרת זהו.
לא היה לו ברור
שזה מה שהיא תגיד. מאיפה היה ברור? שאישה
לא רוצה, היא באמת, כמו שאמרנו, זה מתקשב לשחרר, לא רוצה את כל הצעה, היא לא תגיד, לא רוצה את כל הצעה. כמו
היה לו ברור
שאישה אחת שאתה רוצה, אז אתה רק הופך את הקושייה בהתחלת הסיפור לקושייה בלתי נסבלת. אם היה ברור לשלמה שהיא לא רוצה את הבן, השקרנית לא רוצה לגדל בן שאינו בנה. אם זה היה ברור לו, אז מה הווה מינה שזה כן?
שאישה הזאת לא רוצה שלה, אלא?
טוב, אני מקבל את מה שאתה אומר בסך הכל. אני רק רוצה להראות לכם שהשאלה, הקושייה הראשונה, שקשינו כאן שתי קושיות, עוד פעם, אנחנו פה, קצת מסובך. אתם לא חכמים, כולנו לא חכמים כמו שלמה, אני קצת... הקושייה הראשונה הייתה, מה עולה על הדעת שאישה תרצה לרמות ולשפר לקחת בן שאינו תנאה ולגדל אותו? ואם לא עולה על הדעת דבר כזה, אז כל הסיפור של האישה הראשונה, הוא בלתי סביר בעליל. אבל שלמה לא חושב ככה. שלמה חושב שהסיפור הזה כן סביר. כי הוא רואה את טענתה של האישה הראשונה כי היא טענה שקולה לטענת השנייה. כלומר, ייתכן מצב שבאמת אחת תקום בעוד לילה, תחליף את הילדים ותרצה לגדל ילד שאיננו ילדה. למה? מה הפשר התופעה הזו? החצי השני של הסיפור, הקושייה מתהפכת. מתברר שהאם השקרנית, היא מוכנה שהילד ימות. זורו, גם לך גם לך לא יהיה. ועל מסמך התגובה הצפויה הזאת, בנה שלמה את כל הטריק. כי אם היא הייתה ממשיכה לרצות בילד החי עם השקרנית, אז הטריק של שלמה היה מאבד את כל העוקץ ממש. הבנתם את השאלה השנייה? נשאלת השאלה מאיפה ידע שלמה שכך תהיה תגובתה של עם השקרנית, שהיא תגיד זורו, גם לי גם לך לא יהיה. אולי תגיד תודה, אני מוכנה לקבל את הילד, אני אגדל אותו בשמחה. זה בני. טוב שאת מבטרת. אולי כך היא הייתה מגיבה, ואז כל העוקץ מהמשפט היה ניתן. אז כלומר, שלמה מצד אחד, אם אנחנו צריכים עכשיו להיכנס לראש של שלמה, מצד אחד הוא חושב שסביר הסיפור של הראשונה יכול היה לקרות במציאות. כלומר, שאישה רמאית תרצה לגדל ילד שאיננו ילדה. מצד שני, הוא יודע שהתגובה הצפויה של האישה הזאת תהיה גזור וגם לי גם לך לא יהיה. מה הפשע עוד דבר? השאלה הראשונה, יש לנו פירוש מאוד מעניין של רבי יהודה החסיד. תראה מי זה רבי יהודה החסיד? בעל ספר חסידים. רבי יהודה החסיד כתב פירוש על התורה, וגם על ההפטרות. אז במסגרת זו הוא מפרש את ההפטרה. איזה הפטרה הזאת? אגב, ניקץ. אבל כמעט לא קוראים אותה, כי בדרך כלל ניקץ זה חנוכה. אבל במקרים נדירים שניקץ זה לא חנוכה, אז קוראים את הסיפור הזה, ויקץ שלמה והנה חלום. מקץ, והאם מקץ שנתיים הוא פרעה חולם והנה חלום, ויקץ פרעה והנה חלום. אז הוא מפורש את הפרק הזה, הוא כותב דבר כזה. שתי אנשים האלה היו אלמנות של אדם עשיר. שתיהם היו, כלומר, בעצם יש אב אחד ושני הילדים. והיה מנהג שכל מי שמת, שהייתה אמו של הילד לוקחת רק 200 זוז של כתובתה, ואלמנון הילד הייתה היא אפוטרופה, כלומר אפוטרופוס, ומתפרנסת ממנו עד שגדל הילד. כי מי הוא באמנה לילד, כמו אמו, כך היה המנהג הזה. שאם מת האבא, האישה הייתה מקבלת את כתובתה 200 זוז, אבל היא הייתה אפוטרופוס לגדל את הילד, כלומר היא הייתה שולטת על רכוש האב כל הימים ומתפרנסת ממנו. וזה מאוד הגיוני שיהיה לו סידור כזה. בני שלמה אמר בעורמה, כלומר אז עכשיו, רבי יהודה החסיד פתר את הבעיה, מה האינטרס של האם השקרית? מה?
אם
כסף. למה? היא תשלוט על כל הממון של הבעל המת. ולא סתם, זה היה, הם היו אלמנות של אדם עשיר, אומר רבי יהודה החסיד. אז בעצם מאחורי הוויכוח של, של אנשים על הילדים, מסתזר בעצם הרצון לשלוט בנכסים של הבעל המת. ואז אמר שלמה בעורמה לנשים, ממון המוטל בספק, חולקים. אז אני אחלוק את הילד ואחלוק את הממון. כך רבי יהודה החסיד. כלומר, כל המשפט הוא משפט ממוני בעצם. כמובן שכל הפירוש הזה אין לו רגליים. אין לו על משהו לסמוך. למה? העיקר חסר מן הספר. לא כתוב שיש כאן בעל השבעל, ולא כתוב שהוא היה עשיר, ולא כתוב שהם היו שתיים נשים של אותו בעל, ולא כתוב שהיה ויכוח על ענייני ממון. כל זה לא, לא רמוז אפילו בסיפור. לא רק שזה לא רמוז, אלא כתוב ההפך. מה כתוב ההפך? שהנשים הללו הן שתי נשים זונות. זה מה שכתוב בהתחלת הסיפור. לא שתי אלמנות של איש עשיר, שבוודאי לא היו מכנים אותן שתי זונות, אלא שתי זונות פשוטו כמשמעו. אמנם הרלב"ג אומר זונות, יש לו שתי הצעות, או שהן היו פונדקיות כמו רחב, וכמו תרגום יונתן פה, שגם את רחב הזונה וגם את שתי נשים הזונות הוא מתרגם פונדקיות. כלומר, בלשון מזון, מוכרות מזון. אבל הרלב"ג אומר, והפירוש השני, זונות כמשמען, והפירוש השני הוא הפירוש שאותו יש לקבל. ולא רק זה, אלא שיכול להיות שגם פונדקאיות איננו אלא לשון נקייה לזונות. למה את הפירוש הזה יש לקבל? מכיוון שהפירוש הזה שהם היו זונות ממש, פשוטו כמשמעו, זה הפירוש שמבאר לנו את הרקע לכך ששתיהן גרות יחד ושתיהן יולדות ואין אבא. זה הרקע הפשוט לעניין. אין להם אבא, אין אבא כי אין להם בעל. הם הרו לזנונים. ואין הם עצמם אולי אפילו אינם יודעות מי האבא. ולכן הרקע הזה של שתי משפחות חד-הוריות, שתי נשים חיות באותו בית, ואין גבר, ואין יודע, ואין אבות שיתבעו את המשפט הזה. כי אין, לא יודע מי האבות. כל זה מתאים מאוד לשתי נשים זונות פשוטות ומשמעו. עכשיו, שהגענו לזה, שזה לא שתי אלמנות של איש עשיר, אלא זה שתי נשים זונות, שחיות בבדידות נוראה, ואין אבא ואין גבר בבית, ושתיהם הרו, ושתיהם ילדו בהפרש של שלושה ימים. עכשיו נבין את כל הפסיכולוגיה שמסתתרת, הפסיכולוגיה העמומה, צריך לומר. הפסיכולוגיה הנוראה, שנשים משפל המדרגה, מהרובד הנמוך ביותר בחברה, שתי נשים זונות, ללא גבר, ללא בעל, שהרו וילדו, ואין להם, אין אב לילד. שתי הנשים האלה גרות בבית אחד, ובעצם נמצאות במתח ובתחרות מתמדת ללא ספק. כלומר, זה יחידה חברתית, טעונה מתח וטעונה תחרות. ועד עכשיו שתיהן היו מאוד שוויוניות. שתיהן זונות, שתיהן מנהלות את הבית המשותף שלהן, שתיהן הרו בערך באותו זמן, ושתיהן ילדו בערך באותו זמן. הכל, כן, הכל כאן אומר שוויון. שתי יחידה של שתי זונות שחיות באיזה שוויון, באיזה קומונה, ובשוויון מוחלט ביניהם. ולפתע קורה דבר שמפר את השוויון בבת אחת לטובתה של אחת ולרעתה של האחרת. ילד אחד, תינוק אחד מת. בו ברגע הופך מעמדה של האמא האמיתית לגבוה לאין שיעור ממעמדה של זאת שהרתה וילדה ובנה מת. וכל השוויון שהיה ביניהם מתפורר באחת והופך להיות אי שוויון זועק לשמיים. ואין לך דבר חמור יותר מכנעתם של נשים זו בזו. כנעת נשים זה הדבר הכי, הכי קשה. קשה כשעול כנעה נאמרה על כנעתם של נשים. ואז האישה שכל מעמדה תדרדר בבת אחת, שכל השוויון הופר לרעתה, האישה הזאת כדי להחזיר את השוויון או כדי למנוע מחברתה להתגדל עליה, ולנפנף בבן החי ובעצם להפר את כל הקומונה השוויונית שבין השתיים, מוכנה לגנוב את הילד החי. והשאלה איך, מה עלה ולילדה של חברתה, היא לא עמדה ולא ילדה אותו, מה היא רוצה? תראה, היא לא רוצה אותו. מה היא רוצה באמת? כמו אתה אמרת בצדק, אני נותן לזה... מה היא רוצה? שלשנייה לא יהיה. לא שהיא רוצה לגדל ילד שהוא לא ילדה. מה עלה ולילד שהוא לא ילדה? היא רוצה שלחברתה לא יהיה ילד ועדיפות עליה, ולשם כך היא מוכנה אפילו להניק ולגדל ילד זר. כדי שחוטאתה לא תתגדל והיא לא תצטרך לקנא בה קנאה קשה כשאול. ולשם כך היא חוטפת את הילד, אולי, אנחנו לא יודעים אם זה באמת קרה, אבל זה סביר. הפסיכולוגיה של השתיים וההבנה של שלמה את הפסיכולוגיה שלהם אומרת שזה לא בלתי אפשרי שכך אכן קרה הדבר הזה. למה? מחמת הקנאה והתחרות שבין השתיים. ואז שלמה אומר לעצמו, למה, מה האינטרס של השקרנות? לגדל ילד שהוא לא הבן שלה, זה לא האינטרס שלה. מה האינטרס שלה? למנוע תחרות ולמנוע עיקרון של חברתה. אני אתן לה פתרון אידיאלי לשקרנים. שמה? אני, באופן משפטי, אני אחזיר ביניהם שוויון. והיא בעצמה אומרת, גזורו, גם לי גם לך לא יהיה. זה באמת מה שהיא רוצה. זה יפתור לה גם את הבעיה שהיא לא תצטרך לגדל את בן חברתה שהיא לא, הוא לא בנה, וזה גם יחזיר את מצבם לשוויון גמור, בלי קנאה, בלי שנאה, כמו שהיה מההתחלה, לפני 9 חודשים. ברור העניין הזה. ולכן שלמה צופה באמת שהיא לא תגיד תודה תנו לי את הבן החי, כי היא לא רוצה אותו. כל מה שהיא רוצה זה למנוע את העליונות של חברתה. ואת זה היא תקבל גם בלי לתרוח ולהעניק ילד שהוא לא, לא בנה, שהוא לא בן מתנה. מה אני רוצה לומר לכם? שהסיפור הזה, המסר שלו, הוא לא חוכמתו של שלמה, אלא הרבה יותר עמוק מזה. לא חוכמה יש כאן, אלא יכולת חדירה פסיכולוגית, בהתאם לשיעור שאמרנו, כן? כלומר, בלי להיות בשיעור, שלמה ידע את מה שאמרנו בשיעור, יכולת חדירה פסיכולוגית של מלך נסיך שנולד עם כפית של זהב בפה, שמסוגל לחדור לתוך עולמן הפסיכולוגי של שתי זונות. זאת גדולה שלא מספיק להיות חכם בשבילה. צריך להיות בעל הבנה פסיכולוגית עדינה, הבנה פסיכולוגית חודרת ויכולת לרדת לשפל המדרגה של החברה האנושית כדי להבין פסיכולוגיה של שתי נשים שאולי שלמה בחיים שלו לא ראה כמותה עד הפעם. אולי זו הפעם הראשונה שהוא נפגש איתה. הוא מסוגל לעשות את כל החשבון הזה, כאילו הוא קרא את כל הספרים שאנחנו קראנו בנעורנו על כל מיני מצבים אנושיים קשים, כאילו הוא חי בהשפטות, כאילו הוא הכיר את המציאות החברתית על כל רבדיה, אבל מאיפה באמת היה יכול להכיר את המציאות הזו? מה? מה פתאום? הוא היה נסיך בארמון שחי כל ימיו בארמון, מטופל וזה. זה פשוט, זה הדבר הגדול, זה הדבר שמשפט שלמה רוצה להראות לנו. את היכולת של שלמה לרדת לעומק המחשבות של שתי האנשים הללו. על הקשר החדש הזה בין הסיפור לבין חלום הגבעון, נדון בעזרת השם כבר בשבוע הבא.